טוב, אנחנו בפרשת שמות, הפרשה מתחילה עם הווה ואלה שמות בני ישראל, להראות לנו את החיבור לפרשה הקודמת. הדגש של החיבור הוא דגש לאורך כל התנ"ך, כמו שספר עזרא וספר דברי הימים. דברי הימים מסתיים באותם שני פסוקים שספר עזרא פותח בהם, להראות לנו את המשכיות. אל תחשוב שהפרשה, הספר הזה הולך להיות עבר בפני עצמו, לא, הוא המשך, הוא בנוי על התשתית של הספר הקודם. ספר הקודם מעשה אבות סימן לבנים, ספר הזה יישום הסימן הזה בבנים. ואלה שמות בני ישראל, אם נדייק לאורך כל הפרשה, בשמות יש מסר עמוק. סדר עולם רבה מדייק מתי שיבוד נהיה קשה, דווקא מלידת מרים. דרך אגב, מרים הייתה אחות גדולה גם של משה וגם של אהרון, ואין לנו בפשט מיקוד מתי בדיוק מרים נולדה. זאת אומרת, מרים, גם אין לנו, אנחנו לא יודעים מתי היא מתה, מחלוקת מדרשים, האם היא מתה בשנה הראשונה במדבר או שנת 40 במדבר, זה לא ברור. זה בדיוק הפרשה שאנחנו מדלגים את 40 שנה. אז אני אומר בשמות, מרים על שם שמרירום, ומפה מדייק סדר עולם רבה, מתי שיבוד נהיה עוד יותר מר. אז אני אומר, אלה שמות, הדגש שבשמות, באמת, יש הרבה מה לעיין בשמות לאורך כל הפרשה.
אם היא נפטרה בשנה ראשונה.
פרשת חוקת נדבר. הלאה. וימת יוסף בכל אחד וכל הדור ההוא, פה אנחנו רואים שכשבני יעקב מתו, אז התחילו לשבד את שאר העם. אנחנו רואים שהפני העם גם כלפי הגויים תלוי בגדולי הדור שמתו אחרי יוסף, אז המצרים ראו את כל עם ישראל בצורה אחרת.
יש בקשה, אם תוך כדי שהרב הולך לכל הפרשה, לפעמים אני לא יודע בדיוק איפה הרב, אפשר להגיד את ה...
כן, אשתדל. כן, אשתדל. נצמתת סיפור מקסים. היו בלייקווד, הגיע לימוזין שחור, יוצא מהלימוזין מאפיונר גדול עם כל החבר'ה שלו, עם האוזי שלהם, והם שואלים איפה הרב. שאלו אותו מי אתה מחפש, אז התברר מתוך הבירור שהוא חיפש את רב אהרון קוטלר. למה הוא חיפש את רב אהרון קוטלר? אז הסיפור מפורסם, אתם יכולים לראות את זה על האינטרנט עם כל השמות, שבזמן השואה אז רצו להציל יהודים, כשהתחיל להתברר בארצות הברית מה קורה, רצו להציל יהודים. אמרו מי יכול להציל יהודים? המאפיה. מאפיה יכולה להוציא אדם מכל המקום. אז כשהתחילו לשלם למאפיה, והמאפיה התחילה להוציא יהודים. ראש המאפיה בא לרב קוטלר ואמר לו, אני מוכן לעבוד איתכם, זאת אומרת כשהתחילו את העסקה, אבל אני רוצה ממך ברכה. אז רב אהרון קוטלר מסתכל עליו ואומר לו, איזה ברכה אני יכול לתת לך? טוב, הוא אומר לו, אני אתן לך ברכה שאתה לא תמות מוות violent, איך אומרים בעברית? לא תמות
מוות אלים,
שתמות במיטתך מוות שלב. אז המאפיונר הזה אומר לתלמידים, אבא שלי, כשהוא היה על ערש דווי, קרא לי ואמר לי, תדע, כל המשפחה, כולם מתו מוות אלים, אני היחיד שהחזקתי מעמד עד פה. זה בגלל הברכה של הרב הזקן, לך תקבל ממנו ברכה גם כן. אז הוא אמר, בשביל זה באתי. אז הוא שמע, שרב אהרון קוטלר נפטר, אז מאוד התעצב. אז אני אומר, הפני הדור כלפי חוץ, אפילו כלפי הגויים, משתנה לפי גדולי הדור, לא רק כלפי פנים, אלא גם כלפי חוץ. ובני ישראל פרו וישרצו, הספונו מדייק מתי שכתוב וישרצו, זה גם בראשונים על ה... אני לא זוכר אם זה הספונו הראשונים על ההגדה, אז זה אומר שהם ירדו, הם נהיו כמו שרצים. לא רק כמו שחזל דורשים, נהיו כמו שרצים שהם פרו בכמויות גדולות, אלא גם כן במידות שלהם הם נהיו כמו שרצים. והרבו ויעצמו בימוד מאוד, והדגש פה זה ויעצמו, שכללית כשבן אדם יש לו הרבה ילדים, אז הילדים הם קטנים, כשיש לאדם תאומים או שלוש או שש, אז הם קטנים, הם צימוקים, אבל פה ויעצמו, הם היו ג'אברים כל אחד, אז המצרים התחילו להרגיש מאוימים, כי הולכים ברחוב, הם רואים מלא ג'אברים, יש המון 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 המון, אז זה ויעצמו, בתים עלי הארץ אותם. ויעקב מלך חדש על מצרים, תמיד צריך לדעת שכשמשתנה ההנהגה, אז יש סכנה לעם ישראל. מאידך גיסא, בארצות הברית המהלך של הרבה גדולי הדור היו, שאל תיתן לאף נשיא להיות נשיא פעמיים. כי הקדנציה השנייה שלו, אין לו שום איום. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הרי הוא יודע שהוא גמר את הקריירה אחרי 4 שנים. אז זה שם שבאמת יש איום, אבל מלך חדש, אנחנו נראה לאורך הפרשה, שכל פעם שקם מלך חדש יש איזשהו משמעות לעם ישראל. ואנחנו מורגלים להסתכל על ההיסטוריה שהכל הולך סביב עם ישראל. שגם זה שקם מלך חדש זה חלק מהתכנון איך עם ישראל, וזה באמת מיד מופיע אחרי הפסוק, וישרצו, כשעם ישראל יורד מדרגה, אז הקדוש ברוך הוא מקים מלך חדש. אם אנחנו רוצים להיות כמו המצרים, לשרוץ כמוהם, אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו מלך חדש ללמד אותנו. והסיפור הזה הוא הסיפור של ההיסטוריה שלנו. היהודים בספרד רצו להיות ספרדים טובים, אז בסוף הקדוש ברוך הוא הראה להם שלא. ואותו דבר בגרמניה. לי יש במשפחה מדליה של שהייתה בבית כנסת, היו מוצאים אותה בזמן קריאת התורה. הבית כנסת בגרמניה בפרנקפורט היה גאה בשני ילדים שנהרגו במלחמת העולם הראשונה, שהם מסרו את נפשם למען גרמניה. אז בבית כנסת היה מדליה שהייתה בבית כנסת.
שרג אותם עולה זה יהודים מהצד השני.
יכול להיות. אז יהודים הרבה פעמים יהיו לחוצים להיות אזרחים אמינים, והקדוש ברוך הוא תמיד מזכיר להם בסוף שזה לא הולך. אז מה שפרו בעצם עושה זה הוא גורם לעם להסתכל על עם ישראל בצורה אחרת. במקום שותפים שמפרים את הכלכלה, הוא עוזר להם להסתכל על עם ישראל כאויב. אז בנוסף כמו על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ, רגע, הרי היהודים עושים בדיוק ההפך, הם נהיים יותר ויותר כמו מהמצרים, וההפך, מה קורה? המצרים מתחילים להרגיש שהם לא אחד מאיתנו, הם סכנה. אז ויבן הרי מסכנות לפרעה, אז יש פה מדרש שמתרץ הרבה שאלות, שלא היינו עבדים לעבדים, אלא היינו עבדים למלך. ופה הראשונים באמת חלוקים. יש הרבה בראשונים שלומדים שלא כולם עשו את העבודה השחורה. היו הרבה יהודים שהיו במדרגה גבוהה, רואים שדתן ואבירם יש להם טענה על משה, הם נכנסים לפרעה. נכון? הם יכולים לדבר עם המלך של מצרים, מה הולך פה? אז, וזה כי מתו כל האנשים, רעש אומר ירדו מגדולתן. אז רואים שהיו הרבה יהודים שהעבודת פרך הזו הייתה עבודת פרך בבית המלך, וזה הדגש בו, שבאים נערים מסכנות לפרעה, הם היו עבדים לפרעה, את פתאום את רמסס, פי תהום בו לאור, מתמוסס והולך, כל המתעסק בבניין מתמוסס, חזל אומרים, חזל אומרים שזה דבר מאוד מסוכן, ודבר שמאוד לוקח מהאדם כוחות וכסף לעסוק בבניין, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, והיקוצו בני בני ישראל, אז המצב מתחיל להחמיר, הם רואים אותנו כקוץ, כדבר משוקץ. והעבידו מצרים, אז המצרים עצמם מעבידים אותנו בפרך. מה? המצרים, והעבידו מצרים, פסוק י' ג'. וימרו את חייהם, שמו דגש למרר את חייהם. דהיינו, נתנו לאישה לעבוד עבודת איש, נתנו לאיש לעבוד עבודת אישה, נתנו לעבוד עבודת פרך, זאת אומרת עבודה שאין לה שום טעם. נותן ליהודי לעבוד חצי יום לחפור בור, ובסוף היום אומר לו עכשיו תמלא את כל הבור. זה מה שאנחנו יודעים להלכה, לא תעבוד בו עבודת פרך, התורה אומרת. משם אנחנו לומדים את ההגדרה ההלכתית של עבודת פרך. מלך מצרים רואה שכל זה לא עוזר, אז הוא הולך למילדות, ראש המילדות, שפרה ופועה, ואנחנו כבר דיברנו שלאורך כל התנ"ך, השמות זה לאו דווקא השם של הבן אדם, הרי בפרשה שלנו אנחנו נלמד על אביגדור, והוא לא מופיע בפרשה כאביגדור, מופיע כמשה, לאורך כל התורה, הרי זה לא היה השם שלו, הבת פרעה קרא לו משה, אז הוא מנסה לשכנע אותם להרוג את היהודים, את הבנים, המחשבה היא שהבנות יהיו בנות שאחר כך ייקחו אותם לזנות, ותראה נם ילדות את האלוקים, התורה פותחת לנו פתח להבין איך האדם מתמודד מול מלך. הרבה פעמים האדם נמצא בסיטואציה שמאוד קשה לו לעמוד מול המלכות. כבר יצא לי הרבה פעמים שאו מעסיק או אדם בתפקיד מאוד מאוד חזק, שאל אותי שאלה שהתשובה אליה הייתה לשון הרע. אז כשאדם במצב כזה הרבה פעמים זה לא נעים. בן אדם נמצא ניקח מקרה שבן אדם נמצא בכולל והראש כולל שואל אותו שאלה, והוא חושב שבאמת אין הצדקה לענות לשאלה הזאת, זאת אומרת זה לשון הרע על מישהו אחר. אז זה לא נעים, אבל בתירן המילדות את האלוקים, המפתח שנותן לאדם את הכוח לעמוד מול הלחץ הזה, זה אם הוא אומר אני מצטער, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי. ותראינה מילדות את האלוקים, לא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, חזר דרושים מפה, דיבר עליהן, שמלך מצרים גם ניסה לפתות אותם, לשכב איתם, ותחיינה את הילדים, לא דיימן שהם לא ערכו אותם, אלא הם החיו אותם. אז הם בחוכמה לא הולכות ראש בראש נגד מלך מצרים, אלא הן נותנות לו תירוץ מהצד, כי חיות הנה. וזה החוכמה של האישה. הגבר הרבה פעמים חושב שהוא חכם גדול, כי הוא על העיקרון הולך ראש בראש. מה? אתה רוצה שאני ארוג? אסור, אתה לא יודע. אחד משבע מצות נינוח, לא מוכן. והאישה הרבה פעמים משיגה את אותו אפקט ועוד יותר מצליחה, כשהיא הולכת מהכיפין, היא לא הולכת ראש בראש. היא נותנת איזשהו תירוץ שהוא שקר, כי חיות הנה בטרם תבוא עליהם המילדת וילדו. זה האמת? זה לא האמת. אבל היא משיגה את מה שהיא רוצה. בפרו הוא לא טיפש, אבל הרבה פעמים, גם שהגבר לא טיפש, הוא לא יכול להתמודד עם השקר של האישה. והרבה פעמים השקר הזה בסוף מנצח. כי אתה לא יכול להתמודד. היא אומרת ככה, בסדר, הולך תתווכח. ואנחנו רואים ביתה ולוקחים למילדות. אז פרו מצווה את עמו, חזל אומרים, הוא ראה בהצטגננות שלו שהבן עלול להיות מבני ישראל או מהמצרים. לא ברור, כי באמת הוא הולך לגדול בין המצרים. קוראים לו איש מצרי בתורה. אז הוא גוזר כל הבן הילודי אור התשליחו. הוא רואה שמשה נולד. ואז אנחנו עושים ריברס, הולכים אחורנית.
איפה אונקלוס אומר את בני ישראל?
לא הבנתי.
מאיפה אונקלוס אומר לכל הנולד ליהודאי? כל ברדי התיילד ליהודאי, כן. מאיפה הוא אומר את זה? זאת אומרת, זה ממש יון נשמע בפסוק אחד.
לא, אז יש פה שיטה שאומרת שכשהוא ראה שזה לא עובד, אז הוא ציווה את העם שהם יהיו שותפים לזרוק את הילדים של היהודים. זאת אומרת, אני הבאתי מדרש, פשט הוא, למה שהוא יזרוק ילדים מצרים ליאור? למה שהמצרים הסכימו? הוא מסכן את מלכותו. אז חז"ל אומרים, הוא ראה את הסכנה. שימו לב שזה מדרש שכמעט זהה למדרש של אברהם אבינו. אמרנו שכשאברהם אבינו נולד, אז גם כן זרקו את הבנים, רצו להרוג את כל הבנים, כי ראו שהולך להיוולד, שנולד אחד שמאיים על כל המלכות. אז אותו סיפור פה עם פרו. אז אנחנו חוזרים אחורנית. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ואם היא באמת בת לוי, יוכבד, אז היא כבר למעלה מבת מאה. ואז האיש הזה לוקח את הדודה שלו, והיא אסורה עליו מדאורייתא. כן? אמרם אסור, באמת יוכבד דודתו אסורה. עכשיו, יש פה שאלה שלא ניכנס אליה. מניין אנחנו יודעים שגר שהתגייר כקטן שנולד דמי. ואם גר שהתגייר הוא כקטן שנולד דמי, אז למה בני ישראל התלוננו שהם לא יכלו להתחתן, שעכשיו נעשו עליהם כל העריות? הרי כולם הם כקטנים שנולדו דמי, ועכשיו ההפך, מותר לו יותר נשים. קודם הוא לא יכל להתחתן עם אחותו, עכשיו הוא יכול להתחתן עם אחותו.
קצת אחר, כי כולם
מתגעים ביחד. אז אתה רוצה לומר שזה אחרת. בסדר, אני שומע, אבל זה דיון.
משפחה עדיין, לא נביא לך.
הגירות.
על פי הלכה היום זה לא
נכון. מדרבנן זה אסור. מי אמר שבדור של משה זה היה אסור? האיסור שגר יתגייר עם אחותו זה דרבנן.
כן, זה לא שאני אומר, זה לא נכון.
לא, 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 מה שהוא אומר זה לא פשוט שזה לא נכון. זה דיון, זה בדיוק הדיון, זה מה שלא רציתי להיכנס. האם כשכל העם התגייר, היה על זה גדר אחר?
יש לנו כן מושג, כשמישהו מתגייר הוא נהפך לבן ישראל. והם היו בני ישראל, בכל זאת.
אוקיי, אני שומע.
היום משפחה מתגייר, אפשר
ל... מדרבנן, מדרבנן, מדאורייתא, אמא יכולה לסעד בנה, כן.
זה לא ממזר?
לא הבנתי.
זה לא יהיו ממזרים?
מי?
האמא והבן שלך.
לא, לא יהיה ממזר, לא. זה אסור מדרבנן.
ממזר זה רק שקיש,
לא? לא, כל איסור כרת זה ממזר.
הכל איסור כרת?
כן, חוץ מנידה.
טוב, סליחה ששאלתי.
טוב, אז מרים כל הזמן אומרת, תדע אישית עם מי שתלד בן שמשה את ישראל. כשמשה נולד והבית מתמלא אור, זה למה שכתוב ותראה אותו כי טוב הוא, הרי כל אמא חושבת שהבן שלה הוא טוב, אלא לא, היא ראתה, מתמלא הבית אור, היא ראתה משהו מיוחד בילד הזה. ואחרי שלושה חודשים היא לא יכולה עוד להחביא, המצרים בודקים, הרי נולד לה אהרון לפני שנתיים, למרות שהייתה למעלה מגיל 100, אז הם עוקבים אחריה, זאת אומרת, והם גם מסוכנים, הרי אמרם ויוכבד הם גדולי הדור, הם מנהיגי הדור, וכשהם מתחתנים אז כולם מתחתנים, אז ודאי שהמצרים עוקבים אחריה. ואז היא לוקחת את משה ושמה אותו בסוף, בקנים, שעל שפת היאור. וברגע שהיא מכניסה את משה ליאור, אז המצרים רואים בהצטגננות שלהם שהמושיען של ישראל נזרק למים. וממילא פרעה מבטל את הגזירה. זה מה שאומר להם אחר כך, העם אשר לרגלי, לרגלי בגללי. זאת אומרת, הגזרה התבטלה בגללי, בגלל שאימא שלי שמה אותי ביאור.
ויש מדרש,
יש מדרש שאומר שזה למה שהיא שמה אותו, למה היא עשתה את זה, למה היא לא יכולה ללכת למקום אחר? היא שמה אותו ביאור כדי לבטל את הגזרה בשמיים. את שבהצטגנני פרו ייטעו ויחשבו שהוא נזרק ליאור. ותתצב אחותו מרחוק. עכשיו מרים, אבא שלה ירק לה בפניה, הוא לא הולך לדבר איתה שבעה ימים, הוא כל כך כועס עליה. אז אם חכה מרחוק לראות, היי, רגע, אני כן ראיתי נבואה, אני כן ראיתי משמיים שהוא הולך להיות משה של ישראל. כי היא באה ואמרה לו, תחזור לאמא, ממנה עוד הולך לצאת משה של ישראל. ואז כשהיו צריכים לשים אותו ביאור, אז אבא שלה אומר, את אמרת שיש לך נבואה שהוא יושיע את ישראל, איפה הנבואה שלך עכשיו? אז הוא כועס עליה והוא יורק עליה. ואז היריקה יש לה יותר משמעות מבחינה הלכתית, זה יותר עמוק מזה, בינתיים נשאיר את זה ככה. אז בת פרו יורדת לרחוץ על היאור במקום המוצנע, במקום המכובד, איפה שבת פרו הולכת. לפרו היה בעיה שהוא ומשפחתו כל הזמן היה להם צרת, וכשהיא תוציא את משה מהיאור, הוא יטיל עליה מי רגליים וזה ירפא אותה מצרתה. זה מה שהיא מתלהבת מהתינוק הזה. אבל חזרה לענייננו, היא יורדת להתגייר, וזה למה שהיא נקראת בת יה. התורה נותנת לשם בת של הקדוש ברוך הוא. טבעו של גר שהוא משנה את השם. זה למה שיתר הוא יתרו, ואחרי שהוא מתגייר הוא מקבל את השם חובב. ראואל זה הסבא, אבל יתר הוא יתרו, הוא מתגייר, אז הוא מקבל שם חדש, כי הגר משנה את שמו כשהוא מתגייר. אז בת פרו, אנחנו לא יודעים מה שמה, כשמתגיירת היא נהיית בת יה. היא עוד תצא עם עם ישראל ממצרים, והיא תתחתן עם כלב, כמו שמרים תתחתן עם כלב. זאת אומרת, היא ומרים תהיינה בנות 80 פלוס, ותתחתן, הם יתחתנו עם כלב שהוא בן 40 בערך, כן? והוא צדיק, הוא נושא אותם ומהם הוא יקים, בסוף ממלכת ישראל יוצא ממרים וכלב. אז בסוף מרים ובת פרו עוד הולכות להיות צרות אחת לשנייה. זאת אומרת, הקשר הזה עוד הולך להמשיך. אז לא, הפסוק בדברי הימים אומר כמוך, וחזל בסוטה לא דורשים ככה. חזל בסוטה לומדים שלא, היא לא מתה. ותמת עזובה, ובדברי הימים כתוב, ותמת עזובה אשת כלב. וחזל דורשים שהיא לא מתה אלא הצטרה, זה היה לה צרת. אז משה נמצא רחוק ממנה בסוף, והוא צורח, וזה מה שחזל אומר, אם הנה נער בוכה, היה לו קול גבוה שהיא שמעה אותו ממרחקים. היא מוציאה אותו, והוא עטוב ולבוש בגדים יפים, היא אומרת, שמע, זה חייב להיות ילד עברי, כי אף אחד לא היה משאיר ילד כל כך לבוש טוב בקנים פה ככה, זה רק עברים שרצו. עכשיו, בפשט, כנראה שבנילוס כל הזמן היו צרחות של תינוקות, כי בנילוס כל הזמן זרקו תינוקות לתוך הנילוס. אז היה לך מצב שאנשים לא היו נמשכים לתינוק שצורח בתוך הנילוס, כי ברור שבנילוס יש תינוקות צורחים, כל הזמן צורחים תינוקות לנילוס. זה אני אומר, לא ראיתי כתוב באף מקום.
איפה כתוב את השם של בת פרו?
בהמשך.
השם של בת פרו?
איפה כתוב בת יה?
בדברי
הימים. ביתיה. ביתיה, כן.
בסדר שהיא שמה אותו בים, וכאילו, זה לא...
שאלה טובה, אז נתנו פשט אחד.
מישהו עשה את זה היום, הוא יהיה בכלא.
כן, אבל...
בסדר, אבל אחרת הוא היה נהרג, אז...
הוא רודף, הוא רודף.
מה זה?
אם ימצאו אותו, הוא רודף.
רגע, איש שמה אותו בים סוף, אוקיי? האם זה מותר או אסור?
אז אני מסביר לך, הוא רודף, מותר להרוג אותו.
היא מצאה דרך להציל אותו. ההפך. היא אמרה, אני אצניע אותו שם.
אם הוא יציל אותו,
היא
לא צריכה לשים אותו בים.
אבל
אולי
זה
ימות
שם. הלאה, נחזור לזה.
הנבואה זה בסדר אולי.
לא, מפריע לי מאוד האמונה הזאת שהיא צריכה להאמין בהשם שהוא יציל. לא, השם לא יציל, אולי הוא לא. מי אמר מה הוא יעשה? הוא עובד את זה.
מה זה אותו דבר? מה קרה עם מרים? מרים אמר לאבא ואמא, אתם צריכים להתחתן.
נכון,
אבל... הם רצו להציל את הנפשות האלו, נכון? אז היא אמרה, אתה לא שולט על זה. זה אותו דבר.
נכון, אבל אתה חייב לעשות מה שאתה חייב לעשות.
השם יציל אותו וזהו.
לא, מי אמר שהשם יציל אותו?
זה לא עניין שלך.
תראה, הטבע של הדברים היה שהשוטרים שפרו יגיעו אליה הביתה, והם יגיעו ויקחו אותו ויהרגו אותו. אז עכשיו היא במצב שהיא יודעת שתוך יום-יומיים יגיעו אליה. זאת אומרת, ברור לה שיבוא. כבר באו ובדקו לה את הבית פעם פעמיים, והוא היה כל כך קטן שהצליחו להחביא אותו. עכשיו כבר לא יצליחו. אז היא יכולה לעשות כמו שהרבה הורים עשו, ללכת ליער, להשאיר את הילד שם, והמצרים כבר היו מודעים לטקטיקה הזו, והם היו יוצאים ליערות להרוג את הילדים. אז חזל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא המציא להם מערות, ושם הילדים יהיו גדלים, והיה מלאך בא ונותן להם אבן, ותניקהו חלב מדבש, וכן, שם נחמיש, כן, בסדר, יש מדרשים על זה. אבל בפשט, מה חזל אומרים לנו? שהיהודים לא ראו ברירה, בבית היו נתפסים, אז היו יוצאים ליערות, משאירים את הילדים שם, כי הם הרי היו צריכים להיות בעבודה כל היום. היו חוזרים, הילד היה נעלם. מה היה קורה? היה בא איזה זאב ואוכל אותו, בפשט. או זאב או המצרים, הרי הגמרא אומרת, על גבי חרשו חורשים, שהמצרים היו יוצאים לחרוש את הילדים. המצרים היו יוצאים ליער להרוג את ילדי ישראל שהיו שם. אז מה היא תעשה? תשאיר אותו בבית, ודאי יתפסו. ליער זה לא מצליח. אז היא מפתחת, היא מגלה, יש לה רעיון גאוני. אשים אותו בדיוק איפה שהם זורקים אותם. אשים אותו בנילוס. זאת אומרת, שם המצרים לא הולכים לבדוק. שמה בסוף, שמה בזה. עכשיו מרים נשמרת...
רק היא עשתה את זה. אין אף אחד אחרי שעשתה את
זה. נכון? זה היה רעיון גאוני שלה. אז בתיה פותחת והיא חומלת עליו. המלבי מחלק בין רחמנות לחמלה. רחמנות זה הרגש של האדם, וחמלה זה השכל של האדם. היא חומלת עליו. זאת אומרת, היא אומרת, הגיונית, זה לא נכון מה שהולך פה, אני צריכה לטפל בו. פתאום מילדי העברים זה. אז אחותו, הפסוק בכוונה לא מספר לנו מי היה אבא, מי היה אמא, מי היה אחות. ואנחנו יודעים שבסוף בתיה משלמת למרים להניק את הילד. ליוכבד, תודה. וכשהוא בן שנתיים, הוא מפסיק לנוק, מביאים אותה לבת פרו, והיא לה לבן. עכשיו, אם בת פרו התגיירה, אז מובן שהיא לא מעוניינת להתחתן עם אף אחד מהמצרים, אז היא נשארת שם, רווקה, זקנה, בבית פרו, מגדלת את הילד הזה. ותקרא שמו, משה. אולי. היא אומרת, כי מן המים משיתיו, אז היה צריך להיות שמו משוי, אלא משה, הכוונה היא, הוא עתיד למשות את האחרים. והגדל משה, ברגע שהוא גודל, אז מתחילים לומר לו, אתה יהודי. אז הוא אומר, אני יהודי, הוא יוצא לך, הוא רואה את המצרי הזה, מכה את תתן, אחרי שהוא שכב עם אשתו שלומית בת דברי, והוא מכה אותו עד שהוא ימות, אז הוא רואה שלא עתיד לצאת מהמצרי הזה שום יהודי, וייך את המצרי, ולאו דווקא שהוא התכוון להרוג אותו, אבל המצרי מת, והתמנהו בחול. אז מה הוא יעשה? הוא מפחד שיאשימו אותו על זה שהמצרי מת, למרות שלאו דווקא שהוא התכוון להרוג אותו. אז ביום השני הוא רואה את דתן במריבה שוב, ודתן אומר לו, הלאורגני אתה אומר כאשר רגת את המצרי, אני הולך לספר עליך. ואז משה אומר, אכן נודע הדבר, איזה עם מושחת זה, שאני הצלתי אותו ממוות, והוא בא להלשין עליי. ופה אנחנו מתחילים לראות את הקשר בין משה לדתן ואבירם. ופרו שומע והוא רוצה להרוג את משה. הוא הציל את דתן, הרי המצרי היה באמצע להקות את דתן. כן? המדרש רבה אומר שהוא אמר והתמנהו בחול, הוא אמר להם, הסוד הזה צריך להישאר בינינו. ולמחרת, אנחנו כבר רואים שאותו אדם שהוא הציל אומר לו, אני הולך להשין עליך.
רק דתן, שאר עם ישראל לא גילו.
אוקיי. אכן נודע הדבר לא משמע ככה.
היה כי אני אשת משמע
שם. זה היה טענת לפרק בהמשך. אני חושב שהמדרש בא ללמד זכות על עם ישראל כנגד הטענה של משה.
אני שומע? יפה.
אפשר לראות שם
יש משמעות אחרת, שהוא ראה שכולם עומדים לא עושים שום דבר.
יפה.
שאני עושה משהו, זה הפוך, כולם היו רואים את הדבר, זה לא היסוד.
כן, אבל כולם היו עבדים.
והתבנה בכל, זה אומר שהיה חול מסביב, כמו שאמרת, כל בני ישראל שם, ואף אחד לא עשה.
כן, אבל כולם שם עבדים, רודים בהם, הראש של עבד.
לא משנה, אבל הוא גם היה עבד.
זו אותה השאלה, למה אנשים באושוויץ לא התקוממו?
אני רוצה לומר לכם רק, סימן שאלה על כל המהלך הזה שאין לי תשובה עליה. המילה איש בפרשה היא מאוד מעניינת, והלך איש מבית לוי, ואז אנחנו רואים הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי ואיפן כה וכה והיה כי אין איש. אוקיי? אז מי כן נקרא איש? המצרי העברי המוכה.
מי שמחה לאיש?
כן. אז אני הייתי אומר פשט מחודש פה.
איש זה מיוחד, רק אחד, דבר, איש מצרי.
אוקיי, בוא נמשיך.
המצרי, העברי,
המשה, אבל
פה במקום שאין
להשתדל
להיות איש,
מה זה
אומר? רק שאין אף אחד
מסביב?
אני שומע.
זה בדיוק מה
שהוא
שואל, כל הנמצא מסביב ורק מה שאמר? לא. למי הוא קורא איש? הוא קורא איש, עומדים שם 2,000 איש מבני ישראל ורואים, לדוגמה, מה שאמרנו מקודם על החול, עומד שם משה, עומד איש מצרי, איש עברי, וכל השאר הוא לא קורא להם איש.
שכל אחד מהם עשו משהו שאף אחד, כולם היו עומדים, לא עושים שום דבר, ורק האלו עשו משהו.
אז קודם כל כתוב כמוך. כתוב על הנביאים, כשאליהו עומד בהר הכרמל, הוא אומר, ויוותר אני לבדי. אז רב אברהם תמיד היה אומר, אם שאר הנביאים מתחבאים במערה, אז נכון, היו עוד 100 נביאים, אבל נביא ששותק, אז זה כבר, כן, ויוותר אנוכי לבדי. אז זה רב אברהם אומר, אחר כך מצאתי שזה המצודות אומר, ויוותר אנוכי לבדי, חז"ל אומרים, אליהו משקר, וכולם שותקים. אבל המצודות אומר, לא, ויוותר אנוכי לבדי, אף אחד לא עושה כלום, הם כולם מתחבאים, שומרים על חייהם, אבל אף אחד לא עושה כלום. אם נלך עם הפשט הזה שאתה מוביל, אז זה לא כתוב, לא ראיתי את זה כתוב, אבל נראה לי שזה מאוד מתאים למדרש של חז"ל. האיש מצרי זה לא בגלל שהוא היה איש במדרגת גדול, אלא מלשון אישות. הוא הלך וחי עם אשתו של דתן. ואילו דתן, איש עברי מצד אחד, הוא באמת איש, זאת אומרת, זה בעל אשתו, והוא באמת מתקומם על זה. זאת אומרת, שאר היהודים שותקים. למה המצרי מרגיש מאוים? כי הוא רואה שדתן לא הולך לשתוק. דתן על זה הוא כבר לא מוכן לשתוק, וזה למה שהוא נקרא איש עברי. אבל מה שאני אומר, זה כבר חידוש שלי, זה לא כתובה. לא ראיתי בה.
מה מצפים פה מעם ישראל לעשות? מדברים כאילו זה חבר'ה שנמצאים פה בכוכב יעקב, ורואים עוול ולא מתערבים. מדברים על אנשים שרודים בהם ומתעללים בהם והם עבדים, הם לא מעיזים לפתוח את הפה מול אותו קלגס נאצי עכשיו, שנמצא עכשיו באושוויץ ומרביץ לחבר, לא קמו יהודים אחרים, ולא באו אליו ואמרו לו, מה אתה עושה? לא איזו. ואף אחד לא יבוא בטענות על אותם יהודים שלא איזו לבוא.
היו כאלה שאיזו ושילמו על זה בחייהם.
בסדר, והם היו טיפשים. אני מאוד קשה לי, אני אמרתי טיפשים, אז אני אקח את המילה חזרה, כי מאוד קשה לי בסיפור עם האדמו"ר מפיאסט, איך שקוראים לו, זה אותו סיפור.
אתם
בנים סליחה אולי אתם? כן, אתם בנים, לא, תחתם, איך שקוראים לו. מאוד קשה לי הסיפור שאני חושב שהוא טעה בגדול. מה, 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 אין לך זכות ללכת ולמות כשאין לך מה באמת לעזור לבן אדם.
איזה סיפור?
מה, הסיפור האחרון?
הוא הבין שהוא ימות.
רכבת, איך הוא
נהרג? לא, הוא נהרג בזה שהוא...
נהרג שמישהו גנב מ...
נכון, נכון.
יהודי איזה פטלה.
נכון, ולא...
רכב קטן, והוא לא...
כן.
הוא עמד...
והוא עמד למרות שלא היה לו סיכוי.
אף אחד לא עשה שום.
ולמרות שלא היה לו סיכוי, ואני חושב שזו טעות חמורה מאוד.
הוא היה גם בשואה, והם היו בשואה.
נכון.
אז יש להם... אז אתה שאלת, איזה טענה יש לו נגדם? איזה טענה רב טענה היה נגדם? גם היו שם, גם הוא היה בשואה.
מצוין, זה בדיוק מה שאני אומר, יש לי טענה נגד הרב טרטי, איך שקוראים לי.
איך אתה
יכול לדבר?
בסדר, יש לי טענה, מה הפירוש? אתה הלכת...
אתה לא אמר שום דבר לאף אחד.
לא, לא, יש לי...
הוא חושב שהוא צריך לעשות.
זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין.
הוא נפלן כה
וכה,
הוא מסתכל, הוא לא...
מה אתה משווה? אתה לא יכול להשוות בין משה רבנו אליו. משה רבנו הוא הבן של המלך.
משה רבנו אפילו רצה לתת מישהו אחר זכות קדימה. תראי,
5 דקות, בסדר? 5 דקות, עכשיו בלי שאלות. בואו רק נסגור את הנושא, שניגע בעוד כמה נקודות. 5 דקות, שאלות אחר כך. כן, 5 דקות, בסדר? רק תכירו כמה מדרשים, בסדר? מדרש אחד, הרי ויגדל משה הוא בן 15, הוא מופיע בן מדיין, הוא בן 78-79. התורה לא מספרת לנו מה היה רוב ימי חייו של משה, ועל זה נכתבו מדרשים שיש פה מחלוקת ראשונים, אם המדרשים האלה הם בר סמכה או לא. יש מדרשים מאוד מעניינים על מלחמות שמשה הוביל נגד בלעם ועוד. יש מדרש יתרו פחד מפרעו, ובגלל זה כשמשה מגיע למדיין, אז הוא שם את משה בכלא, הוא שם אותו בבור, והוא לא נותן לו אוכל, הוא מתכנן שמשה ימות, הוא לא רוצה להסתכן עליו, שפרעו אחר כך יבוא אליו בטענות, ידעת שהוא בורח ממני, לא טיפלת בו, ממילא ציפורה מופיעה כל יום, מביאה לו אוכל, בלי שאבא שלה ידע, בסוף היא אומרת לו, תראה, האדם הזה הוא אדם ניסי, תראה איך הוא חי כל כך הרבה זמן, והוא הולך ורואה ומשחרר את משה והוא נושא את ביתו. יש מדרש הפוך שאומר שיתרו רצה אותו כחתן, כי אף אחד לא היה מוכן להתחתן עם הבנות שלו, כי יתרו היה אדם אנטי, מה זה? כולם עובדים עבודה זרה, והוא הולך נגד זה, והוא... אז אף אחד לא רוצה להתחתן איתו. אז בגלל זה הוא אומר, רגע, יש פה עוד בן אדם כמוני שהוא בורח מהמערכת, אז הוא בדיוק מתאים לבנות שלי, תביא אותו הביתה. פתר בעיה של אחד. וימות מלך מצרים, כתוב ברמב"ן, טבע האדם, שכמה שהוא סובל תחת שלטון אחד, הוא תמיד תקווה שכשהשלטון יתחלף יהיה לו יותר טוב. ואז כשמופיע המושחת הבא, אז וינחו בני ישראל, כי קיוו שכשפרעה ימות יהיה מצב יותר טוב, הנה פרעה מת והמצב נהיה יותר גרוע. וטל שבתם על האלוקים, חז"ל דורשים פה שהיה בעל ואישה שדרכו על ה... עשו את החמר ושמו להם את הבן תחת הרגליים והם עמדו ובחרו תוך כדי שהם ראו את הדם של הבן שלהם מתערב בין אצבעות רגליהם והרגליים שלהם נפצעו מהקש והם צריכים תוך כדי להמשיך לעמוד ולעבוד על החמר תוך כדי שהבן שלהם נרג תחת רגליהם והבכי שלהם הוא זה שקרא את הגזירה וזה חוזר לנקודה שדיברנו עליה כבר לאורך כל התנך שהרבה פעמים חז"ל הראו לנו איך שמקרה אחד הוא אחד שהפך את הגזר דין בשמיים. לפי המדרש הזה מובן למה הרמב״ם לומד שהחרוסת הוא מצווה בפני עצמה. יש הרי שסברו שמברכים על החרוסת, כי החרוסת הוא זכר לתית, והתית הוא מה שקרה את הגזרה. מתי היה ותעל שבתם לאלוקים? בתית, כשהזוג הזה עמדו על הילד שלהם בתית. ומשה מקבל מראה נבואה, והרא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. פה יש דיון האם זה היה מלאך, האם זה היה הקדוש ברוך הוא. קודם כל שיטת הרמב"ם שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא מופיע, זה תמיד מראה נבואה במלאך. והנה הסנה בוער באש. במדרש תימני כתוב שהסנה היה שיח קוצני, שהקוצים שלו היו ארוכים כלפי מטה, אז אתה יכולת להכניס את היד בקלות, ואם רצית להוציא אז כל היד הייתה נקרעת לגזרים. אוקיי, אז יכול להיות, יכול להיות שזה כתוב, יכול לראות. אז זה משל למצרים.
למה צריך להיות כזה?
משל למצרים, שהכניסה פנימה היה בקלות, היציאה והחמושים יצאו בני ישראל ממצרים. הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. לפי הבנה אחרת, הסנה זה עם ישראל, וכמה שיורדים אותם, הסנה איננו אוכל. אסורנה וראה את המראה הגדול הזה. מה?
משה עזיב. אז באילנות לצלף.
יפה. יפה.
ונשרף, הצלף נשרף, לנות הכל מתרושש וחוזר וגדר, ככה מסייר. גם כפו נשרף וחוזר וגדר אחר כך.
יפה. אסורנה וראה, הרמב"ן לומד שהכוונה היא אתרכז ואתעלה במדרגות הנבואה. וזה למה שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו. וירא השם קיסר לראות. יש מדרש יפה, אני לא זוכר, אחד מהפרשנים אומר שכולנו רואים דברים יפים בחיים שאמורים לעורר אותנו. כשהקדוש ברוך הוא רואה שמשה עוצר ומביט, אז הוא ראוי לנבואה. וירא השם קיסר לראות, הוא עוצר את החיים, אומר וואו, יש, כולם ראו את הסנה בוער ואינו אוכל. רק משה עצר ואמר, רגע, יש פה משהו יוצא דופן. שאלנה, משה, משה, משה הוא היחיד בתנך שמופיע בלי הפסק בין השמות, כי הוא היחיד שהגיע לפוטנציאל שלו. רואים שגם שאדם חוטא וגם שאדם צריך לעשות תשובה, הרי משה לא היה 100%, הוא עדיין יכול להגיע לפוטנציאל שלו. שאלנה עליך מעל רגליך במקומות קדושים כמו במקדש, אדם צריך להיות בלי נעליים, אולי בהזדמנות נצטרך לחקור למה הקדוש ברוך הוא קורא לו
בפסוק. אדם, אדם?
לא כתוב, תסתכן.
כן, ויאמר אדם ויאמר הנני.
תסתכל.
שואל, יש לי חומש שמות.
בסדר, יש שם ראשית. הלאה.
מעניין שמשהו מחוץ לארץ למקום קדוש. איך יכול להיות?
כוזרי. הלאה.
היה משהו זמני?
כוזרי, תסתכל, הכוזרי מתייחס לזה. טוב, משה טוען, כבד פה וכבד לשון אנוכי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי סמפה או מי יסום אילם? שואל הרן, מה זה יסום אילם? הקדוש ברוך הוא שם אילם? כשאתה נותן לארבעה ילדים ממתק ולרביעי אתה לא נותן, זה נקרא שאתה שמת אותו חסר, אתה שמת את האחרים עם, אתה לא שמת אותו בלי. מניעת נתינה זה לא לסום. מה זה מי סמפה או כן? אופי, כן? מה זה יסום אילם? אומר הרן, אדם כמו משה, שיש לו תפקיד להוציא את עם ישראל ממצרים, אז כל ההשתלשלות של ההתפתחות שלו, זה בהשגחה מאוד מאוד מדויקת, מכוונת אליו. אם משה יוצא מתוך זה, עם כבד פה וכבד לשון, זה לא במקרה ובטעות, ואוי וי מה קרה, נצטרך להתמודד עם זה. הפוך, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, רציתי שתהיה ככה. זה לא פגם, זה מעלה. מה מעלה? אף אחד לא רוצה להקשיב למשה. היה מאוד קשה לשמוע אותו. ממילא, אדם כזה, זה בלתי אפשרי שהוא ישכנע אנשים.
זה בלתי אפשרי להגיד גם פקוד פקדתי לאדם מגמגם.
יש מחלוקת פה מה זה הכבד פה וכבד לשון. לא ברור שזה גמגום. חוץ מזה שהוא דיבר דרך הארון. אבל למעשה...
לא, אבל זה, זה מה שאומרים שכשהוא הגיע אליהם ואומר להם פקוד פקדתי והם האמינו לו כי זה המסורת, כולם יכולים להגיד פקוד פקדתי ואם זה המסורת, אז כולם גם יודעים אותם.
אז כתוב שלא אחד... ידעו, כתוב שאף אחד לא ידע.
אז מה קרה?
הלכו לסרח בת אשר.
אני, אוקיי, בקיצור, אני גם מכיר שיש, שהם ידעו. מה שהמיוחד שמשה רבנו עם הנגע שלו, עם הפגע שלו, לא יודע איך לקרוא לזה, לא יוכל בדרך הטבע לומר פקוד פקדתי.
אז אם משה היה אמור להיות הזה, לא ארון, אז מה היה היתרון הזה?
לדורות לא יוכלו לערער על נבואתו. אף אחד לא יוכל לומר, שמע, הוא דיבר בצורה ששכנע את העם. הוא לא יכל לשכנע, הוא היה כבד פה וכבד לשון.
אז הנבואה נטו בלי שכנוע.
זה מצב שלא היה לו כוח שכנוע, כי הוא היה כבד פה וכבד לשון, זה היה חלק מהתכנון האלוקי, זה לא היה מום, הקדוש ברוך הוא רצה מצב, שאף אחד לא יוכל להרהר שהוא שכנע משהו.
שואל מדמגוג.